אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת בית.
כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת. עורך ומגיש איזי מן.
הרבה מילים מרגשות והיסטוריות נישאו במרוצת השנים מעל בימת הכנסת. בתוכנית היום, השלישית בסדרה, נדבר על ונשמע את אחדים מהנאומים הזכורים משם. שלום, כנסת נכבדה והבימה המכובדת זכתה שעליה ינשאו נאומים שנחקקו בהיסטוריה של מדינת ישראל. כולם כתובים בדברי הכנסת ורבים מהם גם הוקלטו, אבל לצערנו לא כולם. היום נתמקד בכמה מהם ונספר גם מעט ממה שהתרחש באולם המליאה לפני הנאומים בעת שנישאו וגם אחר כך באמצעות הדיווח של הכתבים שלנו. האזנה נעימה. שלום דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת.
שלום איזי.
נדבר היום על הנאומים שנישאו בכנסת, וצריך להזכיר שהכנסת מלבד עבודת החקיקה, היא אחת הבימות המשמעותיות שמנהיגי האומה מוצאים בה את המקום לדבר אל האומה.
נכון מאוד, הכנסת מלבד פיקוח על הממשלה וחקיקת חוקים, התפקיד השלישי ולא פחות חשוב זה למעשה הפרלה בפרלמנט. כלומר, הכנסת היא הפרלמנט העברי, ובתור פרלמנט שבא מהשורש פרלה לדבר, היא למעשה, הייתי אומר, הזירה הגלדיאטורית של הרעיונות, שבה בעצם מתנגשים רעיונות מימין ומשמאל, דתיים וחילונים, על דעת האומה שנושאת עיניה אל אותה זירה.
כלומר, מה שמדברים בדרך כלל ראשי ממשלה כשנועמים בכנסת, הם מדברים כמובן אל 120 חברי הכנסת, אולי אל 119, כי רובם כמובן הם חברי כנסת, אבל הם בעצם גם מדברים אל העם.
נכון, גם החברי כנסת, גם השרים, גם מנהיגים זרים שמגיעים, הם מדברים אל העם. היו הרבה מאוד מקרים שבהם מנהיגים זרים שהם רוצים להשפיע על דעת הקהל בישראל, הגיעו לכנסת על מנת לשכנע את העם. אם אנחנו זוכרים את קרטר בימי המסע ומתן הקשים עם מצרים, קרטר מגיע בעצמו ומבקש לנאום בכנסת על מנת להגיע אל העם מעל ראשי המנהיגים ולנסות לשכנע בחשיבותו של הוויתורים למען הסכם השלום עם מצרים. כשסעדת מגיע לכנסת, ואנחנו בוודאי נעסוק בזה יותר מאוחר, סעדת מגיע והוא אומר, באתי לכנסת אל הבית שלכם על מנת לשכנע אתכם בחשיבות של הסכם שלום. כשנשיא גרמניה מגיע לכנסת על מנת לבקש סליחה מהעם היהודי. זאת אומרת, הם רואים גם בעולם וגם בארץ, רואים את הכנסת כבימה מרכזית, דרכה אפשר להעביר מסרים, דרכה אפשר לשכנע את העם, ולמעשה, הייתי אומר, להשפיע מעבר לכל כלי אחר.
כי בכנסת בעצם מיוצג העם, כמה שבחירות כמובן יכולות לייצג את הלכי הרוח של העם.
נכון, בכנסת למעשה היא הרשות, הייתי אומר, הכי מייצגת מכל שלושת הרשויות. אין אף רשות אחרת שבה יש גם דרוזים וגם ערבים מוסלמים וערבים נוצרים וגם אנשי התיישבות ביהודה ושומרון לצד אנשי קיבוץ. הכנסת היא למעשה מייצגת את כל מגוון הדעות, המגדרים, הישובים, גם גיאוגרפית של החברה הישראלית.
עכשיו אתה עברת על לא מעט נאומים ובחרתם לקראת 70 שנה לכנסת, 70 נאומים שנישאו בכנסת, 70 נאומים שזכורים בצורה הזאת או אחרת. מה היה קנה המידה לבחור מה זה נאום שייכנס לספר הזה?
אז כפי שאמרת, אנחנו עומדים להוציא ספר, שיהיו בו את 70 דיונים ונאומים מאוד משמעותיים. חלקם מהווים ציוני דרך בחברה הישראלית, נאומים שאחרי מלחמה, נאומים שמציגים הסכמי שלום, נסיגות, וחלקם מהווים עדות להשפעה של הכנסת על החברה הישראלית, אם בזמן שהכנסת מעבירה את חוק השכר השווה לעובד ולעובדת, ואם זה חוק הביטוח הלאומי, וגם נאומים שמראים את הדעות השונות. היו בכנסת נואמים משכמם ומעלה, נואמים שהם סופרים כמו סמך יזהר, כמו אורי צבי גרינברג, היו אנשי תעשייה, וכל אחד מביא גם את הרקע שלו, גם את היכולת המעשה שלו, גם את השקפת המבט שלו, והיו הרבה מאוד נאומים משמעותיים ומרתקים, שאני בטוח שהציבור הישראלי מאוד ייהנה להתרשם מהם.
למשל, נאום ראשון שאתה חושב עליו?
אחד הנאומים הראשונים החשובים שניסו בכנסת, היה נאומו של דוד בן גוריון, בנוגע לירושלים והמקומות הקדושים. מדובר בתקופה של קום המדינה, השנים הראשונות, העשור הראשון, הייתי אומר אולי אפילו השנה הראשונה לכינונה של הדמוקרטיה הישראלית. הכנסת נמצאת בתל אביב, הן בגלל הקרבה לחזית של ירושלים, והן בגלל שנקודת המשקל של היישוב העברי בשנה הראשונה בוודאי, נמצאת בתל אביב, שם משרדי הממשלה, חברי כנסת עובדים בעוד עבודות, זה דבר שאולי שכחנו, אבל זה היה אז נוהג, שחברי כנסת הייתה עבודה נוספת לעבודה של נציגי הציבור, והיו עורכי דין, והיו תעשיינים, והיו
קיבוצניקים.
קיבוצניקים שהיו צריכים לחזור, שהיו צריכים לחזור לתורנות שלהם בקיבוץ, והאום מחליט בהחלטה מעוררת חשש גדול בישראל, להפקיע את ירושלים מידי מדינת ישראל, ולהכיל עליה משטר בינלאומי של נאמנות. אנחנו צריכים לזכור שההחלטה החפתת בנובמבר, החלטת החלוקה שהנהגת היישוב קיבלה, אמרה שירושלים תהיה עיר בינלאומית. ולכן הכנסת יושבת בתל אביב, הכנסת לא יושבת בירושלים. בן גוריון מאוד נזהר בחודשים הראשונים לקום המדינה להכריז שירושלים תהיה בירת ישראל, ולמעשה אין לנו בירה, ודה פקטו הממשלה והכנסת יושבים בתל אביב, והאום מקבל את ההחלטה על בינאום. יש בחירות באוסטרליה, ויש שם הממשלה של לייבור שרוצה את קולות הקתולים, והקתולים היה להם מאוד חשוב ירושלים שהיא לא תהיה בידי היהודים, לא תהיה בידי המדינה היהודית, ולכן ראש הממשלה האוסטרלי מעלה הצעה באום. בהתחלה חושבים שההצעה לא תעבור, אבל ההצעה זוכה ברוב מאוד גדול של 38 מול 14. יש התאחדות של גם הגוש הסובייטי מצד אחד, גם מדינות הקתוליות בדרום אמריקה, באירופה, וגם כמובן מדינות ערב, שמתגייסים יחד ומקבלים החלטה על בינאום ירושלים. הם אפילו דיברו כבר על מושל בינלאומי שיגיע, והמעמד של ירושלים נמצא בסכנה גדולה, ויש חשש מאוד גדול בארץ מה יקרה עם ירושלים, ולכן בן גוריון מחליט להגיע לכנסת ולהודיע שהכנסת ומשרדי הממשלה עוברים החל מחנוכה 49 לירושלים.
אנו רואים חובה להצהיר שירושלים היהודית היא חלק אורגני ובלתי נפרד ממדינת ישראל, שכן שהיא חלק בלתי נפרד מההיסטוריה הישראלית, מאמונת ישראל ומנשמת עמנו. ירושלים היא לב ליבה של מדינת ישראל. אנו גאים על כך שירושלים נתפסה גם בעיני בעלי דעות אחרות, וברצון ובנפש חפיצה נציע כל הסידורים והקלות הדרושים למען יספקו כל בעלי הדעות האחרות שכיהם הדתיים בירושלים, ותינתן מצדנו כל העזרה לאומות המוחדות להבטיח סידורים אלה. אולם אין אנו מעלים על דתנו ארגון האומות המוחדות ינסה לעקור ירושלים ממדינת ישראל או לפגוע בריבונותה של ישראל, בבירת הנצח של ישראל.
בעקבות ההחלטה של בן גוריון, זו הייתה החלטה שהכתה גלים בכל רחבי העולם. הכתבים הזרים בארץ יצאו בכותרות כגון בעקבות המכבים, הממשלה היהודית חוזרת לירושלים. העיתונות העברית קבעה שהכנסת מתייצבת בחזית המאבק המדיני של העם למען בירתו. ירושלים עצמה חוגגת. תושבי העיר שראו בעיניים קלות כיצד הכנסת עוזבת אותם לטובת תל אביב, יוצאים במעגלים ושרים יחי בן גוריון, תחי הכנסת. וההחלטה הזאת היא באמת, הייתי אומר, מרימה את המורל הלאומי ובוודאי את המורל של תושבי ירושלים, ואפילו לא הייתה ביקורת על עלויות שהתפרסמו בעיתונות. 400 אלף לירות עלות העברה של אז לירושלים, ועוד מספר מיליוני לירות עבור בניית מוסדות המדינה.
ואנחנו בתקופת צנע.
נכון, אנחנו בתקופת צנע, שזו תקופה באמת של קיצוב, שהיה מספר קלוריות זעום שניתן לכל תושב מבחינת בשר, מבחינת סוכר, מבחינת מצרכי יסוד בסיסיים, ולמרות זאת, העלויות הללו לא הייתה עליהם כל ביקורת. העיקר היה באמת לחזור לירושלים.
כנסת נכבדה.
שלום, אני בני דורון מדוברות הכנסת, דובר מליאת הכנסת. הידעתם שנקבע שמספר חברי הכנסת יהיה 120 בהשראת מספר החברים בכנסת הגדולה, שהייתה המוסד העליון של חכמי ישראל מימי עזרא ונחמיה. אך האם הגיוני לקבוע את מספר חברי הפרלמנט, דבר שיש לו השלכות פרקטיות ומשמעותיות על שיטת הממשל שלנו, על בסיס סמלי? יותר מזה, מספר התושבים בקום המדינה עמד על 800 אלף איש, ואילו היום אוכלוסיית ישראל מונה קרוב ל-9 מיליון בני אדם. האם לא מפתיע שבעוד מספר התושבים במדינה גדל פי 15, מספר חברי הכנסת נותר זהה? לפי חוקרי מדעי המדינה, הנוסחה המקובלת לקבוע את מספר חברי הפרלמנט היא השורש השלישי של מספר התושבים במדינה. על פי הנוסחה הזאת, במדינת ישראל היו אמורים לכהן יותר מ-200 חברי כנסת. מחקר השוואתי בין מדינות ברחבי העולם בעלות שיטת ממשל זהה לזו שבישראל, ומספר תושבים דומה פחות או יותר, מגלה שהכנסת היא הפרלמנט הקטן ביותר ביחס לגודל האוכלוסייה. גם במספרים מוחלטים ובקרב המדינות שיש בהם בית מחוקקים אחד, ישראל היא המדינה שבה מספר חברי הפרלמנט הוא הקטן ביותר למעט קוסטה ריקה. אם זה לא מספיק, הרי שבפועל יש אפילו פחות מ-120 חברי כנסת, מכיוון ששרים וסגני שרים אינם יכולים להגיש הצעות חוק פרטיות, להיות חברים בוועדות הכנסת ולהפנות שאילתות לממשלה, מספר חברי הכנסת המתפקדים בפועל עומד על פחות מ-100. בשנים האחרונות הועלו כמה יוזמות להגדיל את מספר חברי הכנסת, או לחילופין, לחוקק את החוק הנורווגי. על פי החוק הזה, חברי כנסת שימונו לשרים יחויבו להתפטר מן הכנסת ולפנות את מקומם לבאים בתור בסיעה שלהם. אך אף על פי שהוגשו כמה הצעות חוק בנושא, אף אחת מהן לא הבשילה לכדי חקיקה. במסגרת תוכנית הפיתוח המקיפה של משכן הכנסת, שמיועדת להסתיים בשנת 2030, צפויות להיבנות כ-70 לשכות חדשות לחברי כנסת. נוסף על הלשכות הקיימות, כך שאם יוגדל מספר הח"כים, משכן הכנסת יהיה ערוך לכך.
דוקטור משה פוקסמן-שייל, חוזרים אל הנאומים שנישאו בכנסת, נאום מרגש מאוד, 12 ביוני 67, אחרי מלחמת ששת הימים, ראש הממשלה לוי אשכול מדבר, והבית נרגש כולו.
נכון, לאחר ימים מאוד קשים במדינת ישראל של המתנה, ימים של חשש מאוד מפני הבאות, ימים שבהם ראש הממשלה בנאום לאומה מגמגם ואף יוצר פחד אמיתי מפני נאצר ומפני הצבא המצרי והסורי, סוף סוף יש קצת נחת ללוי אשכול. לוי אשכול אחרי הניצחון הגדול מגיע לכנסת בתור המנצח. לוי אשכול כראש הממשלה שהוביל לצה"ל לאחד מגדולי הניצחונות שידע בתולדותיו. אנחנו צריכים לזכור שהכנסת מתכנסת אחרי שמספר ימים קודם לכן חברי הכנסת והשרים יורדים לכיוון המקלטים לאחר שיש הפגזה שירושלים מופגזת מן הצד הירדני, ובאותה הכנסת הממשלה שמתכנסת באותו זמן ובעקבות ההפגזות הירדניות יורדת אל המקלט ומקבלת את ההחלטה לשחרר את ירושלים. זאת אומרת, ההחלטה לשחרר את ירושלים עצמה התקבלה בכנסת, ולוי אשכול מגיע ונושא נאום שהוא גם מיועד לחברה הישראלית, שבה הוא גם מזכיר את החללים ואת המחיר ששילמנו, אבל הוא גם חולק שבחים לחיילי צה"ל ולניצחון הגדול, וגם כלפי אומות העולם, שבהם הוא אומר שהיינו לבד במערכה, השארתם אותנו לבד מול צבאות ערב שניסו להשמידנו, ועכשיו אנו לבד נחליט על עתידם של אותם שטחים.
לפני שאתן רשות הדיבור לראש הממשלה להודעה, אני מזמין את שר הביטחון לעלות על הדוכן.
מר משה דיין, שצורף לממשלה כשר הביטחון, לא נשבע אמונים בשבוע
להצהיר
שעבר.
להצהיר את הצהרת האמונים ולחתום עליה בהתאם לסעיף 11 ד' לחוק המעבר, תשעת 1949.
אני, משה דיין, מתחייב כחבר הממשלה לשמור אמונים למדינת ישראל ולחוקיה ולקיים את החלטות הכנסת.
עכשיו, אחרי ניצחון צבאות ישראל, אני מברך את המשנה ברכה ומאחל לך הצלחה במילוי תפקידך רב האחריות.
תודה רבה.
פשוט הדיבור לראש הממשלה להודעה.
עכשיו יוצא ממקומו ראש הממשלה מר אשכול, עובר ליד דיין וניגש אל הבימה כדי להשמיע את נאומו על המערכה המדינית והצבאית.
אז אני יושב ראש, כנסת נכבדה. לפני שבוע נפתחה המערכה הגורלית. על כפות המאזניים היה מוטל קיומה של מדינת ישראל, תקוות דורות וחזון שנתממש בימינו. עתה, כעבור שבוע ימים מישיבתה האחרונה של הכנסת, שהתקיימה לשעון הפגזים, מתכנסים אנו כשבשורת הניצחון בפינו. נעטפה תוקפנות האויב, נשבר רובו המכריע של כוחו, ושמדה מכונתו הצבאית, תוהרו בסיסי התוקפנות, וסר איום המלחמה מעל המדינה, השמיים מעל ראשינו תוהרו, ונעשו בטוחים. סולק האיום על ירושלים, על שפלת החוף, על יישובי הצפון, על יישובי הרצועה, וסולק האיום על הנגב והגליל. צהל שולט בחצי האי סיני, בו אחת תעלת סואץ, בגדה המערבית של הירדן וברמת הגולן. המעבר דרך מצרי טיראן ובמפרץ אילת חופשי. ירושלים אוחדה. זו הפעם הראשונה מאז קום המדינה, שיהודים מתפללים ליד הכותל המערבי, שריד בית קודשנו ועברנו ההיסטורי. ובקבר רחל, זו הפעם הראשונה בדורנו שיהודים יכולים להתפלל באין מפריע במערת המכפלה שבחברון, עיר אבות. אכן מתקיים בנו מה שנאמר, יש שכר לפעולתך וישבו בנים לגבולם.
כנסת נכבדה.
שלום, שמי יובל אייזנטל ואני מדריך במרכז המבקרים בכנסת. סיפורו של חדר איחוד ירושלים, שבו אנו נמצאים, מתחיל ביומה הראשון של מלחמת ששת הימים. הממשלה, בראשותו של ראש הממשלה דאז לוי אשכול, התכנסה ודנה בנושא הלחימה בירושלים. הישיבה התקיימה במקומה הרגיל, חדר ישיבות הממשלה בקומה השנייה בכנסת, הקומה שמעלינו. כל אותו היום נחתו הפגזות ירדניות על מערב העיר, ובין היתר הופגזו הכנסת ומשכן הנשיא. השרים ראו לנגד עיניהם פגזים נופלים מחוץ לבניין הכנסת. כולם הבינו שהמשך הדיון בחדר ישיבות מסוכן, ולכן סדרני הכנסת הובילו את שרי הממשלה לקומה הראשונה, אל החדר הזה, ששימש מקלט. פה במקלט, המשיכו שרי הממשלה לדון בענייני הלחימה, ואף החליטו להילחם בירדנים ולשחרר את חלקיה של ירושלים שהיו בשליטה הירדנית. פרוטוקול הישיבה ההיא פורסם והוא גלוי לכל, אך העובדה שהישיבה ההיסטורית התקיימה במקלט התגלתה רק לפני שנים ספורות, כאשר יחיל קדישאי, עוזרו המסור של השר דאז ולימים ראש הממשלה מנחם בגין, התראיין לתקשורת וסיפר כי ההחלטה לשחרר את ירושלים התקבלה במקלט צדדי במשכן הכנסת, אשר שימש מחסן לחומרי ניקוי וכיסאות ישנים, בכלל לא היה ערוך לקיומן של ישיבות ממשלה. לאחר פרסום הרעיון, נוצר קשר מטעם דוברות הכנסת עם יחיל קדישאי, והוזמן להגיע למשכן ולזהות את המקלט שהזכיר בתיאורו. בשנת 2014 הוחלט לתת ביטוי רשמי לאירוע ולקרוא למקלט חדר איחוד ירושלים. כפי שאתם רואים, בחדר ישבה ליצות בסרטון, בתיאורים קצרים ובתמונות הממחישים את סיפור מלחמת ששת הימים, ומוצבים בו כיסאות שעליהם מתנוססים שמות השרים שהשתתפו בישיבה ההיסטורית.
מה
נעבור לראש הממשלה גולדה מאיר, והיא באפריל 1974, בעקבות מלחמת יום הכיפורים, מתפטרת. את ההודעה להתפטרות היא מוסרת לא אל מול מצלמות טלוויזיה בלשכת ראש הממשלה, אלא בכנסת.
7 שנים לאחר הנאום הניצחון של לוי אשכול, למעשה אנחנו רואים נאום מסוג אחר לגמרי. גולדה מאיר מגיעה לכנסת, והפעם באמתחתה נאום ההתפטרות. לאחר המלחמה, העול הכבד הולך ומכביד מאוד על גולדה מאיר. ההשתתפות בלוויות, הביקור של הפצועים, הביקורת הקשה של תנועות המחאה, מוטי אשכנזי ששובט רעב, הרבה ארגונים, משפחות שמפגינות מול הכנסת עד שהשבועים שלנו חוזרים, שגם זה היה תהליך מאוד ארוך, והמשפחות כמעט מדי שבוע ישנה הפגנה מחוץ למשרד ראש הממשלה ומחוץ לכנסת, וגולדה עדיין מחליטה שהיא חייבת להמשיך בגלל המצב, על מנת לחזק את העם ולא לתת מדינות ערב להרגיש שבאמת מדינת ישראל הוכרעה. והיא אפילו מתמודדת בבחירות שנערכות בדצמבר 1973, והיא זוכה בבחירות בראש רשימת המערך שהייתה מורכבת ממספר מפלגות, כמו רפי, כמו אחדות העבודה, כמו מפאי, והיא מגיעה להישג די גדול של 51 מנדטים, הישג שכל ראש ממשלה היום היה שמח לקבל בבחירות. אבל למרות זאת, הכעס הגדול בחברה הישראלית על המחדל, על מה שהולך ומתגלה, הולך ומאמיר, וכמובן מוקמת ועדת אגרנט, בראשות נשיא בית המשפט העליון אגרנט, ולצידו השופט משה לונדוי, מבקר המדינה נבנצל, וכמובן הרמטכ"לים יגאל ידין וחיים לסקוב. ובראשון לאפריל דוח הביניים של הוועדה מתפרסם, והדוח יוצר אפקט מאוד גדול. באחד העיתונים יש קריקטורה מאוד יפה של דוש, שרואים אצבע שמפילה קוביית דומינו, והקוביית דומינו היא מתחילה להפיל עוד קוביה ועוד קוביה ועוד קוביה, והדוח עם הסיפור האמיתי שיוצא, עם כל העובדות על הקונספציה של אגף המודיעין בצהל, שלא תפרוץ מלחמה, עם העובדה שהיו ידיעות הכי תלמו מהם, העובדה שהכוחות לא נפרסו בזמן, המחדלים הגדולים שלמעשה פעם ראשונה מובאים לציבור בפירוט עם חותמת של ועדת חקירה, גורמים להתפתחויות מאוד דרמטיות. רמטכ"ל דדו מתפטר בעקבות הדוח. הדוח ממליץ להדיח גם את אלוף פיקוד דרום גורדיש, גם את ראש אמן זעירה, אבל הדוח בצורה מסוימת מפתיע את הציבור הישראלית בכך שהוא לא נוקט שום עמדה כלפי המנהיגות הפוליטית של מדינת ישראל, לא כלפי גולדה ולא כלפי דיין, וזה גורם לזעזוע בחברה הישראלית. יש הרגשה ששוב פעם הולכים לכיוון השין ג'. המחאה מאוד גוברת, ויש קולות כבר גם מחוץ לממשלה, אבל גם בתוך הממשלה, לפטר את דיין, או לפחות להעביר אותו לתפקיד אחר בממשלה. גולדה מבינה שהעברה של דיין לתפקיד אחר בממשלה, או הדחתו, תגרום לפרישת רפי, שזו הייתה מפלגה של משה דיין, ושמעון פרס הוא אחד המנהיגים של המפלגה אותי, שאותה הקים בן גוריון כשהוא פרש ממפאי, מתנגד לכך בכל תוקף, והיא מרגישה שהיא כבר לא יכולה עוד לשאת בנטל הזה, והיא מגיעה לכנסת, והיא למעשה מוסרת את התפטרותה בהודעה קצרה על הדוכן, והמשפט אולי האחרון שבו היא מסיימת את דבריה, שהיא מבקשת מהאומה לא להתנהל כאומה ניגפת, אלא כאומה שרוצה להמשיך חיות, כאומה חפצת חיים. דרישה של גולדה מאיר לא להתמכר אל הצער וליגון שעוטף את האומה.
הכנסת שמעה היום את הודעת התפטרותה של הגברת מאיר מראשות הממשלה. הודעת ההתפטרות נמסרה לאחר שבשעות הצהריים מסרה הגברת מאיר על התפטרותה לנשיא המדינה. בתחילת הדיון בכנסת נכח כתבנו רזי ברקאי.
חברי הבית כמעט כולם נוכחים. לאווירת הדריכות בכנסת תורמות בלי ספק הידיעות המרות מקריית שמונה. הגברת מאיר קמה ממושבה ומוסרת כחוק על הסתלקותה מתפקיד ראש הממשלה.
מאז הבחירות עקבתי והקשבתי למתרחש בקרב הציבור, והגעתי לכלל מסקנה כי בגופים הציבוריים בישראל, בין במפלגות שנציגיהן משתתפים בממשלה ובין באלה שבאופוזיציה, וכן בחלקי ציבור אחרים, קיימת תסיסה שאין להתעלם ממנו. רבים מאוד גילוייה של התסיסה הזאת, שהיא אולי טבעית, וודאי שהיא לגיטימית. לאחר שהרהרתי, חזרתי והרהרתי, הגעתי לכלל הכרה, כי נתיב לעשות, אם תנתן אפשרות לציבור ולנציגיו, לשוב, לבחון ולהחליט מחדש בדבר כינון ממשלה חדשה ואיתנה. ישראל היא קהילה דמוקרטית, והליכי שינויים בממשל אינם מעררים את הפעילות התקינה של כל מוסדות הממשלה. לפי חוקי ישראל, הממשלה מוסיפה לפעול במלוא סמכויותיה לכל דבר עד שתקום ממשלה חדשה. הממשלה תמשיך כמקודם במאמצים המדיניים המכוונים להביא לשלום בין ישראל לערבים. אני רוצה לסיים דבריי בקריאה לעם, לחיות ולעשות לא כציבור שניגף, אלא כאומה ומדינה שהעתיד פתוח לפניה. נשקפים לנו מאבקים ואתגרים, בכוחנו לעמוד בהם.
כנסת נכבדה, מאה עשרים פלוס, האנשים שמאחורי חברי הכנסת.
אני שפירו קונסטנטין אריאל, הגעתי בשנת 91 כעולה חדש, עבדתי בהרבה מחלקות והתקדמתי עד מחלקת סדרנים, והתקדמתי גם בתוך היחידה כסדרן, סדרת בכיר, ראש צוות, והיום אני ראש תחום סדרנים. יש לנו 4 ראשי תחומים, כל אחד יש לו את התחום שלו. אני בעצם אחראי על 4 הכניסות לכנסת, והבן אדם המבקר שנכנס, הוא קודם כל רואה את אותי ואת אנשי הצוות שלי. יש לנו 3 כניסות לכנסת, שזה וייל, לובי וכניסת חקים, שהיום יש את השמות החדשים, שזה אתרוק, לולף ועדס. אז איך שאתם מבינים, המילה סדרן זה בא קודם כל בראש את המילה סדר. כמובן אנחנו אחראים על הסדר וגם מתן שירות גם למבקרים וגם לחברי כנסת. והיום הכנסת גדלה, אני לא יכול להגיד באחוזים כמה, אבל בשנות, כשאני התחלתי לעבוד בכנסת, זה היה בניין אחת, שבעצם אי אפשר היה להתבלבל וללכת לאיזשהו איבוד פה. והיום אפשר ללכת ממש לאיבוד, כי בנו עוד גב חדש, גב חדש של ועדות, האודיטוריום, הוסיפו חדרים, והיום באמת בן אדם שפעם ראשונה שנכנס לכנסת, הוא פשוט לא הצליח להגיע לבד למקום שהוא צריך, וזה תפקידנו להדריך אותו וגם ללוות. ויש עוד דבר חשוב, שבעצם כשנכנס חבר כנסת לבניין, הוא לא לוחץ על איזשהו כפתור או חותם איזשהו חתימה לנוכחות שלו. זה עושה סדרן. הסדרן חייב לזהות אותם, לסמן כשהוא נמצא, שזה חשוב גם לנוכחות שלו כחג, גם למזכורת וגם לפעולה ציבורית שלו, שאנשים ידעו כמה הוא נמצא בכנסת. גם יש לנו לוחות נוכחות שמפוזרים בכנסת, ושם אחרי לחיצת הכפתור אז הוא כבר מיד מופיע שהוא נמצא, וזה מאוד חשוב להצבעות, במיוחד שאתה יודע שבשנה האחרונה היה לנו קואליציה קצרה יחסית, וכל קול זה היה חשוב, ועם לוח נוכחות לפי הצבעות, אז מנהלות סיעות יודעות בדיוק מי נמצא בכנסת ומי לא נמצא.
כנסת נכבדה.
דוקטור משה פוקסמן שאל, אנחנו עוברים אל אחד הנאומים אולי הכי מרגשים שנישאו בכנסת, נובמבר 1977, אורח מאוד לא צפוי. כמה ימים קודם איש לא יכול היה להאמין בכלל שהאיש הזה, אנואר סאדאת, נשיא מצרים, יעמוד על בימת הכנסת וידבר.
נכון, זה היה אחד הנאומים המרגשים ביותר, הייתי אומר אולי מקום הכנסת ועד ימינו אנו. באותם רגעים שבהם נפתחו הדלתות וסאדאת מלווה בנשיא קציר ובשלישו הצבאי צעדו אל דוכן הנאומים ואל בימת הכבוד של הכנסת, היה רגע שבו הוטל הס במליאה, והכל הביטו אל ההיסטוריה שנעשית לנגד עיניהם. ב-9 בנובמבר סעדת נושא נאום במועצת העם המצרית, מקבילה אולי לכנסת שלנו, ושם לקראת סוף נאומו הוא אומר שהוא מוכן לעשות שלום, הוא מוכן אפילו להגיע לבית שלהם, הבית שלהם לכנסת, על מנת לפתוח במסע ומתן לשלום עם מדינת ישראל. האמרה הזאת היא בהתחלה עברה מתחת לרדאר של בוודאי מרבית הנוכחים בנאום שלו בקהיר. יאסר ערפאת אפילו יושב מוחא כפיים בסוף הנאום, והוא לא מבין שבאמת סעדת מתכוון למהלך דרמטי. בירושלים כן הבינו יותר. הנאום של סעדת מגיע אחרי שורה של מגעים סודיים שתושבי ישראל לא מודעים להם, שאותם יוזם מנחם בגין ומשה דיין. הודעה שלו שהוא מוכן לבוא ולשאת נאום בבית של מדינת ישראל, בבית שלהם בכנסת, מודיע זאת לאחר שורה של דיונים ומגעים חשאיים. הנשיא סאדאת מנסה לשוות גם לנאום שלו וגם לביקור שלו נופח דתי, גם אם אנחנו רואים איך הוא פותח את הנאום שלו בברכת הנביא, בחסדי אללה. הוא מגיע לישראל בחג הקורבן, וגם הנאום שלו בכנסת, הוא מביא הרבה מאוד מוטיבים דתיים על המשימה שלו מעת האלוהים להשכין שלום, והחשיבות ודברי הנביא מוחמד וכולי, על מנת לקבל, הייתי אומר, לגיטימציה דתית, גם מהעם שלו ואולי גם מקהלים אחרים בעולם המוסלמי. את הביקור של סעדת בכנסת, הוא מתחיל בהצבת העזר על האנדרטה לחיילים הישראלים שנפלו במלחמות ישראל. משם הוא ממשיך לכנסת ונושא את הנאום שלו.
מרחבת הכנסת, אולי נעבור לתא השידור.
ובכן, כאן בתא השידור, סבילידר, שלושה אנשי התזמורת הצבאית, ובידיהם חצוצרות כסף, הם עומדים מוכנים להריע כאן את תרועת הנשיא, תרועה מקובלת ונהוגה, כאשר נכנס נשיא אורח אל משכן הכנסת, והיו כאן כבר שלושה או ארבעה אורחים נשיאים. ואתה נכנסים הנשיאים ויושב ראש הכנסת, והכל עומדים. בראש פוסע קצין הכנסת יצחק בן גל, אחריו הנשיא סאדאת בצעדים מדודים בחליפה שחורה. איזה רגע. קשה להאמין. קשה להאמין כשרואים את אנואר סאדאת, נשיא מצרים, פוסע לאיתו ומתיישב בדוכן הנשיאות של כנסת ישראל. יפתח את הישיבה יושב ראש הכנסת.
אני מתכבד לפתוח את ישיבת הכנסת. חברי הכנסת, ברוח חזונו של הנביא ישעיהו בן אמוץ, אני מקדם בברכה חמה את אורחנו רם המעלה, נשיא הרפובליקה הערבית המצרית, מר מוחמד אנואר סאדאת. קיבלנו בשמחה ובהערכה את הצעתו לבוא לכנסת ולהשמיע בו את דבריו. נאזין לו בנפש חפיצה ובתקווה שבלב. אני מזמין את כבוד הנשיא לשאת את דברו.
ומחיאות הכפיים ונשיא מצרים אנואר סאדאת. איזו היסטוריה, איזו היסטוריה.
וחינה אבדאו חדיפי אקול אסלאמו עלייקום ורחמתולה וסלאמו לנה גמיען באיבנילה אסלאמו לנה גמיען على الأرض العربية وفي إسرائيل وفي كل مكان من أرض هذا العالم الكبير وبين أشلاء الضحايا من بني الإنسان
من آدم
فلا غالب ولا مغلوب
وإن من نصحين
بل
لأميتو של דבר
إن المغلوب الحقيقي
המנצח האמיתי תמיד هو האדם
الانسان
האדם
ارقى ما خلق
الله الطف بيותר אשר ברא האלוהים אותו אדם אשר בראו האלוהים, וכפי שאומר גנדי, שליח השלום, למען ילך על רגליו, יבנה את חייו ויעבוד את אלוהיו. באתי אליכם היום כששתי רגלי יציבות הן, וכדי שיחדיו נבנה חיים חדשים, כדי לקיים את השלום, בהיותנו כולנו על אדמה זו, ארץ האלוהים, כולנו כאחד מוסלמים, נוצרים ויהודים, כולנו עובדים את האלוהים ואיננו משתפים בו אחר.
כנסת נכבדה.
שלום בצלאל עמיקם, לשעבר עיתונאי וגם יועץ אישי ליושבי ראש הכנסת לדורותיהם, אפשר לומר, נכון?
שלום וברכה.
אז אתה בין היתר במסגרת עבודתך כיועץ, כמובן גם עסקת בנאומים שנשאו יושבי ראש הכנסת. קודם כל מותר לשאול למי כתבת?
אני, האמת היא שאני שייך לממלכת הצללים. אני פועל מאחורי הקלעים, אבל למספר יושבי ראש הכנסת, כן, התחלנו. עם דן תיכון ואברהם בורג ורובי ריבלין פעמיים ודליה איציק, כל אלה, כן.
וכשאתה כותב נאום, ואנחנו מדברים על נאומים ממלכתיים, לא נאומים פוליטיים, שניסעו גם בכנסת וגם מחוץ עלה שיושבי ראש הכנסת, מדברים בשמה של הכנסת, על מה שמים דגש בנאום כזה?
תלוי בנסיבות. יש נאום חגיגי מאוד, שזה נקרא נאומי יום העצמאות, שהוא נצפה על ידי רוב תושבי המדינה, זה צריך להיות נאום שונה מאחרים. אני למשל אומר לדוגמה שהרצל כתב, אם תרצו אין זו אגדה, ואז אני כותב, חוזה המדינה כתב בדיו, אנחנו כתבנו זאת בדם. דוגמה אחת, שאנחנו אסור לנו, אנחנו חייבים להישאר הממלכה המאוחדת ולא להתפצל לשבטי ישראל. משהו כמו להביע אחדות.
אחדות, כן? וממלכתיות.
אחדות וממלכתיות. את הדדים קושרים ומחברים אותנו ולא את הקווים המפרידים. אני גם תמיד משתמש בציטטות של כל מיני משוררים, למשל, לחזק אותנו בזמן מלחמות, אז לקחתי מאלתרמן שלא ניסוג אחור כי דרך אין אחרת, אין עם אשר ייסוג מחפירות חייו. כאלה דברים.
עכשיו תמיד כמובן מדברים, זה נפתח בחברי כנסת כשיושב ראש הכנסת מדבר, כי כשחברי כנסת מדברים הם אומרים אדוני היושב ראש כנסת נכבדה.
נכון.
איך יושב ראש מתחיל?
יושב ראש הוא חייב לנהל את הישיבה, הוא פותח את ישיבות הכנסת. אבל אני, היו הרבה נאומים שהקדשנו לאורחים. הכנסת מארחת את ראשי המדינה, שואי עולם, אז זה נושא מאוד חשוב. בהופעות של יושב ראש הכנסת.
למשל, של מי?
אני אתן לך דוגמה קטנה. הגיע נשיא ברזיל, שהוא לא היה מאוהדי ישראל, לולה דה סילבה קראו לו. הוא היום יושב בכלא. אז אני הזכרתי לו שנציג ברזיל באום ב-29 בנובמבר 47, היה אוסוולדו הרניה, ואני השגתי את הפטיש מקיבוץ ברור חי, שזה קיבוץ של יוצאי ברזיל. הבן שלו מסר את זה לחברי הקיבוץ והם עלו את זה לארץ, ואז נתתי את הפטיש ליושב ראש הכנסת היה רובי ריבלין, שהוא אמר לו, אתה תקיש הפעם לפתיחת הישיבה, ונתון בידיך אותו פטיש עליו הוכרזה מדינת היהודים. וככה דבר כזה. כמה דוגמאות נוספות? למשל הגיעה אנגלה מרקל, הקנצלרית של גרמניה. אז אמרתי ששני עמים מנסים לבנות גשרים אנושיים על פני תאום, בעצם התאום שיצרו הנאצים. והשואה היא אמנם עץ שנחרט, אולם אנחנו בארץ, מהגדם, גידלנו ענפים וצומחת צמרת. וכך הלאה וכך הלאה.
עכשיו, מטבע הדברים, חלק מהנאומים שנישאים הם גם נאומים של הספדים.
נכון.
למשל, באמת, למי כתבת?
למי לא. למשל, רבין. אז רבין, כמובן שהוא חי, מעגל חייו הוא בעצם ההיסטוריה של ארץ ישראל, אבל סיימתי באמרה כזאת. יצחק רבין, לא במלחמה נספטה, לא בסיבה טובה הלכת לעולמך, לא מחלה קשה היא שהכריעה אותך, נרצחת, וצר, צר מאוד. או גנדי. במקרה בדיוק הגעתי לארץ מחוץ לארץ, ובבוקר מצלצלים מהכנסת, מדבר אריק שרון בכבודו בעצמו, ואומר לי שעולמו הוא פצוע אנושות ואין תקווה ושתהיה ישיבת כנסת, וצריך להכין דברים. אז חשבתי בדרך לכנסת, עם המזוודה נסעתי לכנסת. כמובן אמרתי שגנדי הכיר את כל הוודיות וכל הבקעות ועלה בהרים, ואין מקום שהוא לא מדד אותו בזיעת רגליו, אבל בסוף סיימתי ואמרתי ככה, אשרי מי שמת וארץ ישראל למרשותיו. או שרון. שרון אמרתי שהאיש הזה הוא בעת ובעונה אחת היה גם דחפור דוחף, אבל גם סלע. או על מנחם בגין, ציטטתי מאיכה, על אלה אני בוכיה כי רחק ממני מנחם. ואמרתי שאבי האומה הלך לעולמו, וזה מקור הדמעה של המלווים. ושבגין ידע להכניס את המפתח לדלת שקוראים לשלום. ואת האלה יש הרבה הרבה אנשים, גם חברי כנסת, שהלכו לעולמם ולכולם הספדתי.
עכשיו תגיד, כשאתה כאיש צללים יושב בצד ורבים לא יודעים שאתה כתבת, ואתה מקשיב לדברים נישאים מעל בימת הכנסת, מה עובר בלבך?
בדרך כלל, ואני מעוניין שלא ידע, זאת אומרת, מי שיודע יודע, אבל אני לא מעוניין. הדברים, הוא נושא אותם ונושא את האחריות, אבל נספר לך קוריוז. פעם הגיע לכנסת קופי ענן, שהיה מזכר לאום, ובנאום, הברכה, שיושב ראש הכנסת נסע, ציינתי את חלקה של האום בהקמת המדינה ותרומתו, אבל בשנים האחרונות האום נעשה עוין לישראל ורק מעביר החלטות בגנותה. ואז אמרתי שהיה פעם ראש ממשלה שאמר אום שמום. אז מספסלי האופוזיציה צעקו, איך אתה מעליב את האורח? אז יושב ראש הכנסת התנצל ואמר, מה אתם רוצים? לא אני כתבתי את הנאום.
את בצלאל עמיקם, יועץ לשעבר ללא מעט מיושבי ראש הכנסת. תודה.
תודה רבה לך. שלום, שלום.
כנסת נכבדה.
בתהליך שידע הרבה מאוד מורדות ועליות, ועידת קמפ דיוויד, פרס נובל שניתן לסעדת ולמנחם בגין, מגיע סוף סוף מנחם בגין אל הכנסת על מנת לקבל את אישורה להסכם השלום שבין ישראל לבין מצרים. נאומו של מנחם בגין נקטע פעם אחר פעם על ידי גאולה כהן, עד אשר יצחק שמיר, מפקדה לשעבר בלחי, נאלץ להוציא אותה מן האולם, וגם זאת לאחר הרבה מאוד בקשות להימנע מהמשך ההפרעות והפסקות במהלך הדיון.
אדוני היושב ראש, מוריי ורבותיי חברי הכנסת, בשעה מוקדמת זו, בבואי לסכם דיון שנמשך יומיים ולילה, דיון חסר תקדים בכנסת במשך 30 שנה תמימות, הרי אני מבקש קודם כל להעלות על נס את חשיבותו של דיון זה. זוהי אחת השעות הגדולות לפרלמנט שלנו. בני פעם בפעם כוותיק בבית הזה, אני טוען באוזני החברים שבדרך כלל, בכל בית נבחרים דמוקרטי, הימים הם ימי קטנות. מעשי חקיקה, דיון על מס, על עירייה ועוד. אבל יש יום, או יש לילה, יש שעה, שבהם כל הגדולה והתפארת וההוד של פרלמנט חופשי ודמוקרטי עולים לנגד עיני כל האומה, לנגד עיני כל העמים. זהו הלילה, אלה היומיים, זאת השעה.
כנסת נכבדה.
נאומים בני דקה. 30 הדקות הראשונות של ישיבת הכנסת ביום שלישי מוקדשות לנאומים בני דקה של חברי הכנסת שניתנים ממקומם מאחד מארבעת המיקרופונים שבשולי אולם המליאה. חבר הכנסת רשאי להעלות כל נושא לפי בחירתו. יושב ראש הישיבה קובע את סדר הנואמים. בסיום הנאומים הממשלה רשאית להגיב בסוגיות שהעלו חברי הכנסת באמצעות אחד או שניים מנציגיה במסגרת זמן שלא תעלה על 5 דקות לכל נציג.
מושג מלקסיקון של בית הנבחרים, תמר פוקס, מנהלת מרכז המבקרים של הכנסת. דוקטור משה פוקסמן שאל, מנהל מוזיאון הכנסת, תודה שהיית איתנו כאן בסקירה על פני נאומים, אלה רק נאומים אחדים כמובן, מנאומים מיוחדים, נאומים היסטוריים שנישאו מעל בימת הכנסת. 70 נאומים כנגד 70 שנות הכנסת יצאו בקרוב בספר, מתי זה יראה אור?
אנחנו מאמינים שכבר בחודש הבא אנחנו נוכל להוציא לציבור את קרח 70 הנאומים המשמעותיים שניסו בכנסת.
וכמובן כל שאר הנאומים רשומים לדורי דורות בדברי הכנסת.
גם בדברי הכנסת וגם באתר האינטרנט של הכנסת שבה גישים הנאומים באופי המלא שלהם וכל אדם יכול להיכנס לאתר הכנסת. ולקרוא בדברי הכנסת את הנאומים הללו.
כנסת נכבדה.
שלום, שמי ג'יאד אבו פריח, דובר הוועדה לפניות הציבור והוועדה למאבק בנגע הסמים, וכן הדובר לתקשורת בשפה הערבית מדברות הכנסת. הידעתם שלמרות שכבר בשנת 1950 העבירה הכנסת את משכנה הקבוע לירושלים, במשך שנים רבות המשיכו חלק מהוועדות להתכנס בתל אביב. אפילו ליושב ראש הכנסת הייתה לשכת תל אביבית משילו. קיום הישיבות בתל אביב היה אומנם נוח לרבים מחברי הכנסת שלא התגוררו בבירה, אך עורר לא מעט מחלוקות סביב סוגיות עקרוניות או טכניות כאחד. באוקטובר 1967, כחצי שנה לאחר חניכת משכן הכנסת החדש בגבעת רם, קיימו חברי ועדת הכנסת דיון בנושא ארגון לעבודת הכנסת בירושלים. חבר הכנסת יצחק רפאל הסביר כי אין למצוא בשום מקום בעולם פרלמנט שמקום מושבו הוא בשתי ערים. משום כך, יש לדבריו לעשות ניסיון רציני לרכז את עבודת הכנסת בירושלים. חבר הכנסת בנימין יבניאל ממפלגת חירות הוסיף כי חובה על עצמנו לקבל עלינו את אי הנוחיות, מכיוון שברצוננו להעניק מעמד מיוחד לירושלים. כדי לאפשר את ריכוז עבודת הוועדות בירושלים, דנו החברים גם באפשרות להאריך את שעות הפעילות של הכנסת. חבר הכנסת יבניאל הסביר שעדיף להאריך את הפעילות בימי רביעי או לא לקיים דיונים גם בימי חמישי. שכן, לדבריו, בלתי אפשרי לרדת ביום רביעי לתל אביב או לחזור לירושלים ביום חמישי. נשמע מצחיק, אבל אז אכן היה מדובר באתגר תחבורתי מורכב ביחס להיום. יושב ראש הכנסת קדיש לוז וחברי הכנסת המשתתפים הסכימו שיש לסגור את לשכת היושב ראש בתל אביב. עם זאת, הוועדה לא קבעה איסור על כינוס הוועדות בתל אביב, או למעשה, חלק מוועדות הכנסת היו מקיימות ישיבות בתל אביב עד לפני מספר שנים. בעיקר בתקופות של עומס בהן נדרשו להתכנס גם בימים בהן הכנסת אינה פעילה.
כנסת נכבדה, והפעם דיברנו על אחדים מהנאומים הגדולים שנישאו מעל בימת הבית. וגם השמענו כמה מהם שזכורים וחקוקים הם בהחלט מקרים ששלפנו מהארכיון. בשבוע הבא נדבר כאן על ועדות הכנסת ונציג את האנשים שמאחוריהן. תודה לרחל אלי והתחקירנית, כאן איזימן, שלום.
כנסת נכבדה, 70 שנה לכנסת.
רשת בית.